אמונה. בדרך כלל לא מחלוקות בעקרי אמונה, אבל יש דרכי בירור שונים, יש את הרמב״ם, יש את הליהל, יש את העקרים, יש את המערב. יש הרבה דרכים שצריך ללבן אותם, ויש שאלות. כן, יש, רב זידר אומר בדרך בדיחה, שואלים את האדם ביום הדין, נסעת ונתת באמונה. בכוונה כמובן זה הכוונה מסע ומתן, אבל הוא היה אומר בדרך כמליץ, השאלה אם נסעת ונתת באמונה, בלימה באמונה, כן? יש מסע ומתן, כמו שיש מסע ומתן, פלפול ההלכה, אז יש כאן מסע ומתן באמונה. כן, אז יש, בזה זה דומה לכל חוכמה, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים למי שלא ירד עומק העניינים, לא יבין, מי שלא עמל בזה, ואני מביא לו את המסקנה, יש השם אחד, אז תורה אז משמיים, אני מביא לו איזה מסקנה אמונית, זה שום דבר, הוא לא יבין, הוא ידע לדפלם את זה, והוא יצפצף את זה, והוא יכול גם לרקוד את זה ולזמר את זה, אבל הוא לא שם, הוא לא שם, וזה נוגע למה שדיברנו בהתחלה. בגלל שהאמונה היא בעצם, אומנם היא על ידי לימוד ועל ידי חוכמה, אבל היא מפגישה אותנו עם משהו שמעבר למה שאפשר לבטא במילים, אז דווקא המל של הלימוד, דווקא מה שאדם יושב לפני הספר או לפני הסוגיה, והוא משתדל ומתאמץ בעמל רוח להתחבר לדברים האלה, לספוג אותם, להתמלא בהם, זה מה שפועל בו את ידיעת האמונה. כן? אז הידיעה לא נעתקת לעולם מן החוכמה. בכל שאר החוכמות יש את ההתחכמות, ואחר כך יש ידיעה, ואת הידיעה אפשר לסור הלאה. אבל באמונה, מי שלא מחלים באמונה אלא מסתמך על איזה מסקנה של מישהו, אז הוא לא, אז הוא לא מאמין, אז אין לו דעת האמונה, אין לו דעת השם. לכן אני מדלג את הציטוט מהקבלה שיש לה, לכן ודאי רק יראת השם לבדה היא חוכמה, חוכמה אמיתית שלא תשתנה להיות ידיעה באלמה בלא חוכמה. כי זה בעצם מה שהרב אומר. אף על פי שיש מצווה, כן, שיש כולה כנגד כולם, ומצווה תלמוד תורה, בוודאי שתלמוד תורה כולל את כל חלקי התורה. אבל מבחינת הידיעה, אדם שעמל בסוגיה, בסוף יש לו ידיעה. וברגע שיש לו ידיעה, בסוף זה לא אומר, להפוך בה, להפוך בה בכל הבא, ואדם תמיד יכול להעמיק יותר בסוגיה. אבל אני כרגע לומד את הסוגיה ברמה מסוימת, ברמה שלי. והגעתי לידיעה מסוימת, ברגע שהגעתי לידיעה הזאת, אתה צודק מה שאמרת, ומי שיודע, זה לא ידיעה, זה גם לא ידיעה של מה אם הוא לא יודע את ההוכחות, וכן, אדם כשלומד סוגיה, זה לא מספיק, הוא צריך לדעת מילתא בטיימה, הוא צריך לדעת את הידיעה יחד עם ההוכחות, יחד עם איפה זה בא, ודאי שזה לא, אבל זאת גם ידיעה, אז אני יודע שזה כך, אני יודע שזה מפה וזה משם, זה מהסוגיה הזאת וזה מהסוגיה הזאת, אבל את האמר של החוכמה, זה מאחוריי, עשיתי את זה. חשוב מאוד שעשיתי את זה. יש ערך גדול לזה, יותר ערך מזה שטרחתי לגלות את השיטה של השמש והירח והכדור הארץ וכל זה. כן, יש ערך גדול לזה. זה מצווה, זה מצוות השם. אבל זה מאחוריי, עכשיו אני יודע. אבל ביראת השם, לכן ודאי, רק יראת השם בוודאי היא חוכמה. חוכמה אמיתית שלא תשתנה להיות ידיעה בעלמא ולא חוכמה. לעולם יראת השם לא תהפוך להיות השורה התחתונה, הידיעה בעצמה. אבל כל הידיעות שבעולם, בין ידיעות ענייני הלכה, הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע נמצאים מצד עצמם, אינם קיים ידיעה, אלא שיפול בין קושי בשגת ידיעתה. ואנחנו מצווים לעבור את הקושי הזה, אנחנו מצווים להילחם מלחמתה של תורה ולהגיע לאמת ולקנות את האמת ולחדש את האמת בקרבי. אבל באמת אחרי כל זה הידיעות הם אינם קיים ידיעה, שאלה שיבול בין קושי בסגל ידיעה שניצב להשתמש גם בהם בכוח החוכמה. אז אנחנו צריכים את כוח החוכמה כאילו בדיעבד, כאמצעי להשיג את הידיעה, אבל כאן הרב אומר דבר מאוד חריף, שמעיקרו לא נברא באדם כי אם לצורך היראה לבדה. הוא מצייר כאן איזשהו ציור מאוד קיצוני, מאוד חריף, כן? מומין לא יצויר כזה שקדוש ברוך הוא בורא את העולם הלכתחילאי, העולם שלפני החטא. אז בעולם הלכתחילאי יש שני דברים, יש חוכמה ויש ידיעה. ידיעה היא מאוד נחוצה. זה שאדם יודע, ידיעה זה להיות מחובר, זה חיבור המשיג והמושג, כן? אדם, ידיעה זה תמיד חיבור, קשר. אבל היה אפשר לצייר שהאדם, אדם הראשון, עם ישראל שמשתמשה ממנו, לא משנה כרגע, אבל שהוא ידע את האמת, ידע את האמת אלוקית שמדריכה את המציאות ומובילה אותה אל תורידותה, ידע את האמת של הלכות שבת, ידע את האמת של סידור ענייני נזיקין, ידע את האמת של פרה אדומה ושל כיבוד האבל, ידע את האמת ולא יהיו שום ספקות, כן, כמו אצל משה רבנו. משה רבנו ידע, ידע את כל התורה כולה, הוא ידע את זה בידיעה, לא צריך להתחכן, בסדר? ואז הוא מתלבט, ריבונו של עולם, צריך לברוא חוכמה גם או שלא צריך? כיוון שכבר בראתי את הידיעה, אז בשביל לדעת את ההלכה ובשביל לדעת את הטבע לא צריך לברוא חוכמה. אבל כיוון שחפץ השם זה שנהיה יראים אותו, ידברה, והיראה היא לעולם לא מסתכמת בידיעה באלמה נמסלת והמושגת, אלא זה כל הדרך, זה התרחה והיגיעה החוכמתית של האדם, שרק היא יכולה להוביל אותו ולפתח בו ולהרחיב בו את היראה ואת האמונה ואהבת השם. אז בשביל זה, בשביל היראה, צריכים לברוא את החוכמה. לא, אחר כך השתבש העולם, והאדם הראשון חטא, ומשה רבנו מת, וגם לפני שהוא מת כבר עם ישראל חטא ופגם בחטא העגל. ואחר כך, איך כתוב שם, כשמשה רבנו מת אז נשתקחו כך וכך הלכות, נכון? איך כתוב שם? מה, 300 או 300? ואז זה כתוב שעתניאל בן כנז ישיב אותם בפלפולים, נכון? לא יודעת את המדרש בדיוק. אז זה כבר פלפול של תורה. אז בשביל הפלפול של תורה אז כבר צריך את החוכמה. החוכמה לא נבראה לכתחילה אלא על מנת שנהיה דבקים, דבקות אמונית באשם, כן? אבל כיוון שבאו קלקולים לעולם, וכיוון שהידיעות שבענייני התורה, ידיעת ההלכה, גם ידיעת הטבע, כיוון שאלה הלכו ונתעלמו מאדם בגלל חטאיו, ומעם ישראל בגלל כישלונותיו, אז בא הכוח של החוכמה למלא את החסר ולשיב את הידיעה על מקומה. וזה העולם שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים בעולם כזה, כזה. כן? טוב, יש הרבה דברים בזה, אני לא רוצה יותר להרחיב, אבל זה ציור דמיוני. אבל לו יצויה שהיינו יודעים את האמת של התורה, אז את האמת של ההלכה, אז לא היינו צריכים לכל פלפול לדור הביתה. היינו יודעים את האמת, אז זה לא כך. אז אנחנו כל הזמן חותרים על האמת, והחתירה לאמת דורשת מאיתנו המון 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 יגיעה, המון שקידה. אבל צריך לדעת שכל היגיעה והשקידה הזאת זה בשביל להגיע לידיעה. אדם עומד סוגיה, הוא רוצה להגיע לידיעה, ותמיד אנחנו מגיעים גם אחרי היגיעה לידיעה ברורה. או שלפעמים בשנה א' אנחנו כן מגיעים לידיעה ברורה, בשנה ב' כבר אנחנו רואים שהידיעה ברורה פחות ברורה מה שחזבנו, ושיש עוד עומק ועוד מה לדעת בזה. אבל החתירה שלנו זה לדעת, להגיע לשורה התחתונה, שאולי אף פעם לא מגיעים אליה, שתמיד אנחנו צריכים בפועל ולמעשה להעמיק יותר ויותר, כן? אבל כשמדברים על אמונה, מדברים על דבקות באשר, המהלך האינסופי של התעלות האדם בדבקות וביראה, היא החוכמה, היא הגיעה לעצמה, כן? וככה אברהם מסביר את דברו על עמך. אז כאן, אז הוא בונה כאן שתי קומות. מה שהוא רוצה להגיד בכל ההקדמה זה אל תזניחו את החוכמה, את חוכמת יראת השם, כן? אל תחשבו שזה בא ממילא, אל תחשבו שמספיק עירת שמיים שראית במדבר של האם הזרע שלו או אני לא יודע איפה, אל תחשבו שזה איזה רגש כן שיש לך ופעם יש ופעם אין, זה לא זה, זה דבר אחד. אבל אחרי זה הקומה השנייה הרבה יותר מעמיקה, זה שתדע לך שזה עיקר התוכנה, ושזה יש לך את הכישרון הזה, בשביל זה יש לך את היכולת להחכים, זה בשביל זה, זה בשביל האמון. וחוכמה רבה וחוכמה רבה הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם דירת השם אלוקיך הולכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמוע ידברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, אהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. כן? הרמח"ל מכאן עד סוף ההקדמה מביא לנו שתי סריות. מביא לנו את הפסוק הזה, הפסוק הזה מחולק לחמש עידות או חמישה עניינים, ובזה בעצם מוצג כמבוקש. זה חשוב מאוד מה שהרמח"ל עושה כאן. אחר כך יש לו עוד סריה, זה תורה שבכתב, אחר כך יש לו עוד סריה מהברייתא, ששם כבר מדובר איך עושים את זה. אז זה שני ציורים שונים. אז קודם הוא מציג לנו את הסוף, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואחר כך הוא מציג לנו את הסולם, את האיך, איך מגיעים. וזה מאוד חשוב, זה עניין חינוכי, לא נוריד את זה עכשיו, אבל זה עניין חינוכי. כשאדם בתפילת דרכו, אז מה שמעובר אותו, מה שמחזק אותו, מה שנותן לו עוצמה פנימית, זה שהוא יודע, הוא יכול לראות בעין לאן הוא הולך. אחר כך הוא צריך לבוא כמה שלבים, כמה מדרגות, כמה קריסות לפעמים, כמה משברים. אבל אם הוא לא יודע לאן הוא הולך, אז אין לו את הנדת ואין לו את הכוח, הוא לא מרגיש את התביעה הגדולה ואת הצימון הגדול. אז בחול, כשאני הייתי קטן, אני לא יודע את זה עליהם, זה כנראה שונה, אבל חינכו אותי על המיתוסים של נר הר ציון. שמעתם עליהם? אז וזה היה הדגם, ראית, סיפר, כן, הם מספרים לנו וכל מיני דור נפילים של גיבורים ומוסרי נפש בעד העם, בארץ וכו'. ואתה רואה דמות כזאת בנגד עיניך, שאתה פוגש ככה את יצחק קדנקין זכרונו לברכה, אני לא יודע, לא משנה. אז אתה רואה בן אדם, אתה נושם את המסירות נפש, את הדביקות במטרה, ומעורר. אז כאן הרמח"ל לא מציג לנו דמות מוחשית. אז זה משה רבנו. משה רבנו מציג איך בנוי, איך נראה האדם המעלה. והאדם המעלה זה יצור אחד. החלוקה הזאת בחמישה זה לא חלוקה אמיתית. כלומר, אתה מתבונן באדם אחד, באיזה דמות מאוד מאוד אידיאלית. ועכשיו אתה בא לתאר את הדמות הזאת. הדמות היא אחת. זה אדם. זה אדם שלא כתוב עליו שם, זה משה רבנו. אבל אתה עכשיו, אתה רוצה לתאר את זה, אתה מתפעל, אתה רואה בגודל, אז אתה רואה את החלקים השונים. בעצם מה שהוא מציב כאן, מה שהפסוק מציב, אתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמך? מי זה הגיבור שזה אתה? מי זה הדמות האידיאלית שאתה הקטן? אתה עם הכוחות ועם היצרים ועם החולשות ועם הכישרונות ועם הכישרונות שלך, אתה אמור להיות כזה. זה. מה זה? זה מי שיש בו חמישה עניינים אלה. היראה, הרבה אנחנו נפרט את הדברים, הוא נפרט את הדברים שלך. וכאן הוא מסביר אותם, אחד אחד. היראה, ההליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, האהבה, שלמות הלב, ובסוף שמירת כל המצוות, זה מעניין. שמירת כל המצוות תופס מקום מאוד מאוד פשוט, אבל הוא האחרון בסריה.
הליכה
בדרכם. הליכה בדרכם זה לא שמירת המצוות. אנחנו נגיע, נפרס את הדברים, זה לא שמירת המצוות. הליכה בדרכם זה שייך למידות, ושמירת המצוות זה מצוות. אבל זה מעניין. הרבה פעמים, לא, אני רק מעיר את תשומת לבכם, כי לפעמים, כשבאים לצייר את הדמות האידיאלית בישיבה תיכונית, או אני לא יודע איפה, באיזה, לא יודע איפה. אז מציירים את האדם מקיים מצוות. אז ברור שהאדם שהוא לא מדקדק על קלה כחמורה, זה לא דמות אידיאלית, ברור. אבל זה חלק מהדמות האידיאלית, זה חלק מגיבור הדור שאנחנו שואפים להיות טוב. זה חלק, זה חלק אחד. אולי זה המסקנה, אולי לשם, על התחום הזה של קיום המצוות בפועל, כל שאר העניינים זורמים ובונים. אבל קודם כל יש עירה, ויש הליכה בדרכה, ויש את האהבה, ויש את תארת הלב, שלמות הלב. כל הדברים האלה הם תכונות רוחניות שהן באות לידי ביטוי באדם המצוותי, איש ההלכה ואיש המצווה, שבכל פרט ובכל מה שהוא מכניס לפה וכל מה שהוא מוציא מהפה הוא מדגדג את איכות השערה מתוך אהבת השם, מתוך יראת השם, מתוך הליכה בדרכיו. כן, לא שזהו זה, והוא עכשיו. אז אנחנו צריכים לראות את הפירוט שזה, זה נראה בפעם הבאה. אבל צריך להבין שפה בעצם מוצג לפנינו איזה דמות שאנחנו צריכים לבנות אותה בקרבנו. כן, כל אחד ואחד, זה לא סתם, זה לא איזה שיעור, באים שיעור, רשמים כמה מילים, זה לא שווה כלום. אבל אדם צריך להסתכל לעצמו, כן, אחד מדרכי קניין התורה זה דעת מקומך. והמקום משתנה, אבל אדם צריך לדעת את מקומו באשר הוא שם. איפה אני היום? מה אני היום? מה אני הולך? מה זה? פה צריך להבין שיש כאן איזה תביעה. התביעה הזאת זה מה השם לוקח השואל ממך, כן? ונימה. וזאת דרישה, זה דרישת השם, זה דרישת השם אלוקינו, זה דרישת הקדושה האלוקית השוכנת בקרבנו. זה מה אנחנו חייבים לעצמנו, כן? זאת הנקודה שיש כאן. מה אתה חייב לעצמך? אתה חייב לך יוגורט או מה שיש פרסומת כזה? אתה חייב לעצמך יוגורט. אתה חייב לך חשבון בזה? אתה חייב לך קוקה קולה? מה אתה חייב לעצמך? זה מה שכתוב כאן. אדם חייב לעצמו להציל בפניו. אנחנו לא יכולים לצייר דברים יותר מדי בבירור, כי דברים משתנים. אבל פה יש איזה דמות. כן, אני לא כזה. אבל אני רוצה להיות כזה. כן, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא בבצעון יבריאותיו. רב עצמו כותב על עצמו, על דרך ענווה. ואני לא יכול להגיד על עצמי שאני צדיק. אבל אני לא יכול לרגע לשחרר את עצמי מהתביעה, בצמאון, בהליכה, בדרך להיות צדיק. לא, כתוב כאן. טוב. הוא מה שמשה רבנו עליו השלום על עמדנו באומרו ותג ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימך כי אם לירד השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולרוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. כאן חלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות. אז דיברנו בפעם קודמת שזה לא, כאן עדיין אנחנו לא מדברים על סדר קניין המידות. יש כאן בעצם ציור של אדם. האדם הזה הוא אדם אחד, הוא לא אדם שהוא יש חלק ממנו שהוא ירא וחלק ממנו שהוא אוהב או משהו כזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מדובר כאן על האדם השלם, האדם שהוא הולך ברצון השם, שהוא מה השם אלוקיך שואל מאימך. השואל מאימך זה מכל אחד ואחד מאיתנו. ואיך שהשלמות הזאת תצטייר אצל אחד, הוא יצטייר אצל השני באופן שונה. אבל יש כאן באדם אחד הזה, בשלמות הזאת, חלקים. אפשר לפרט את זה, אפשר לפרק את זה לגורמים.